טוב, אנחנו נפגשים שוב, יום שני הפעם, כרגיל יום שני, אבל הפעם זה יום מיוחד, יום שבו ספרנו לפני זמן קצר, שבעה שבועות לעומר. איך זה קשור לשיעור שלנו? שבעה שבועות למעשה מסמלים עבורנו, על פי הוראת חז"ל, שהם צריכים להיות שלמים, תמימים. שבעה שבועות שהם צריכים להיות שלמים, ואנחנו יודעים את ההלכה, לא ניכנס לחילוקי הדעות, אבל ההלכה היא שאדם שנאנס מסיבה כזו או אחרת, ולא ספר לילה אחד, ממילא, אם הוא לא ביום אמר אותו יום של הספירה, והפסיד גם אותה, למחרת שמגיע הלילה, כבר אינו יכול לשוב ולספור בברכה. נו, אז מצד אחד, בסדר, אז הוא סופר, מכוון לצאת ידי חובה על ידי שליח ציבור. זה דבר קל. השאלה נשאלת בהלכה, מה הדין של ילד שבאמצע ספירת העומר נהיה בר מצווה? פה כבר מתחיל להיות קצת דיו וכמה דפים. כי באמת, מעיקר הדין, היות הוא לא היה מחויב לפני כן לברך, מדין קטן, הוא לא יכול לברך מהאמצע. כי התורה אומרת, תמימים יהיו לכם, כלומר צריכים להיות שלמים. כלומר, מושג שלמות הוא מושג של התחלה וסוף, שהם קשורים זה בזה, וכל נתק ביניהם גורם למעשה לשיבוש של כל המהלך. אז נכון שהוא יוצא ידי חובה בברכת אדם אחר, אבל זה כבר לא הוא עצמו. זה משהו אחר, זה מדרגה אחרת. ובוודאי כל אדם שואף לברך בעצמו. אנחנו מדברים על קטן שבגר בתוך הספירה. אבל אדם, כותב הארי הקדוש, אחד הסימנים לאדם שהוא כשר מבחינת יראת שמיים שלו, מבחינת הפנימיות שלו, זה אדם שבספירת העומר לא פספס יום. נכון שיש דעות שונות בראשונים, לגבי הנושא של ספירת העומר, האם כל יום הוא בפני עצמו עומד, או האם זה באמת צריך להיות שלמות אחת. למעשה ראינו שההלכה נפסק, כמו שאמרנו, יש החולקים וסוברים כשיטת הראשונים והגאונים, שמי שפספס בלילה יכול לברך ביום ולספור ביום, ואם הוא גם את זה לא עשה, יכול לחזור ולספור בברכה. יש גם דעות כאלה, וזה על, למעשה על דעת הראשונים, אבל הדעה הרווחת שמקובלת אצל רוב הציבור, זה שמי שפספס ולא בירך, לא לילה ולא יום, יוצא ידי חובה על ידי אדם אחר. אנחנו נמצאים ערב חג השבועות, וחג השבועות למעשה מסמל עבורנו את השלמות. עם ישראל, חז"ל מספרים במדרש, כשעמדו על הר סיני, אמר הקדוש ברוך הוא, שלא ראוי שעם בעלי מומין, יקבלו תורה שהיא שלמה. לכן הקדוש ברוך הוא מרפא את כולם. וכולם חוזרים להיות במצב האופטימלי, הלוואי עלינו, של בריאות. אין שום בעיה ואין שום מחסור, וכל אחד שלם ובריא וכל האיברים שלו. ובוודאי זה סוג של אמירה שאומרת שהשלמות עניינה טוב. טוב, הכוונה היא בחז"ל ובתורה, זה מושג של שלמות. אני רוצה אולי ככה להיכנס לעניין הזה, גם מתוך האווירה של חג השבועות והשיעור שלנו. בפסוק שנאמר בתורה, בספר בראשית, פרק ב', לגבי העניינים שאנחנו עוסקים בהם, עניין של איש ואישה, נאמר, ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הפסוק הידוע והמפורסם בין הנשואים לבין אלו שגם אינם נשואים עדיין. אבל אנחנו פה, אני רוצה להתמקד, בשלוש ארבעה מילים מתוך הפסוק, לא טוב היות האדם לבדו. רש"י אומר, סיבה מעניינת, שלא יאמרו שתי רשויות הם. הקדוש ברוך הוא בעליונים יחיד ואין לו זוג, וזה בתחתונים ואין לו זוג. כלומר, אנחנו רואים שרש"י עומד פה על נקודה שמעניינת מאוד מבחינת הסתכלות והשקפה. הקדוש ברוך הוא אין לו זוג, כי הוא שלם בכל השלמות. הקדוש ברוך הוא שלם, אין לו שום חיסרון, ולכן הוא לא צריך משהו שישלים אותו. ואילו האדם כשהוא נמצא לבד, לכאורה, אפשר לבוא ולחשוב, או שיעלה טענה בליבו שהוא שלם, לכן הוא לא צריך בת זוג. כי המושג לבד, נאמר על הקדוש ברוך הוא, שהוא שלם בכל השלמות, אז אני גם כן לא צריך להתחתן, אני שלם בכל השלמות. אומר רש"י, אעשה לו עזר כנגדו. זכה עזר, לא זכה כנגדו, וזה המדרש בבראשית רבה. עכשיו, למעשה, כבר אמרנו את מה שאמר האדמו"ר בעניין הזה, שזה לא מפעל הפיס, אלא הכוונה של רש"י שזכה זה זיכוך המידות שלו. אבל אני רוצה לקחת אותנו למשהו אחר, כיוון אחר, שלכאורה בהתחלה לא ייראה שייך, אבל בסופו אנחנו נראה שיש לו שייכות גדולה מאוד. אנחנו יודעים שיש שני דברים שהם יסוד ושורש ביהדות. יסוד ראשון זה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אנחנו מכירים את דברי חז"ל, בסוף ויחולו, אשר אחר כך ברא אלוקים לעשות, ברא א', מלאות האחרונה, אלוקים מ', עוד שנייה, ולעשות תו, מלאות האחרונה, ראשי תיבות, אמת. וחז"ל אומרים, זה כמו אדם שכותב מכתב, ובסוף הוא חותם את שמו. כלומר, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אבל, יש דבר נוסף, שבלעדיו, גם אפשר להתבלבל באמיתויות אחרות שלכאורה הם אמת. כלומר, צריך משהו שבנוסף לאמת, הוא זה שמחזק ומבסס את האמת, שזו האמונה. מעניין שאמת ואמונה, שתיהן מתחילות באות א'. אנחנו גם אומרים, חלק מהנוהגים לומר את שיר הכבוד, או לא נקרא לזה שיר הכבוד, אלא מה שמוכר יותר בשיר ששרים בשמחת תורה, או כמנהגי עדות ישראל, לומר את זה לפני ברוך שאמר בשבת, אז אנחנו אומרים שהגאווה והגדולה לחיי עולמים, אבל אנחנו אומרים מתחילים, האמת והאמונה לחיי עולמים. כלומר, המושג של אמת ואמונה כרוכים זה בזה. ובואו נבין לאן זה חותר. אמת ואמונה הם שניהם אחד, כך אומר רבי נתן בליקוטי הלכות. כי מי שמאמין באמת, הוא מקשר אל האמת כאילו הוא יודע ומשיג אותו בשכלו היטב. כלומר, מספיק שאדם מאמין באמת, כבר במוחו, במחשבתו, הוא משיג את האמת. השאלה באיזה מדרגה של אמת. אבל ברגע שהוא מחובר אל אמת, אז המחשבה שלו תפוסה באמת. ואין חילוק ביניהם כלל. אדרבה, עיקר האמת אי אפשר לידע ולהשיג מחמת ריבוי אור. כלומר, את האמת במהות שלה קשה מאוד להשיג, כי היא אמיתות אלוקית. אבל איך כן אפשר להשיג אותה? על ידי אמונה. כי אמת ואמונה הם בחינת איש ואישה. מעניין. כלומר, רבי נתן אומר, בשם רבי נחמן מברסלב, שאמת ואמונה זה איש ואישה. ועל זה הוא אומר את הפסוק שקראנו עכשיו, שעל זה נאמר, לא טוב היות האדם לבדו. מה פירוש? מסביר רבי נתן, לא טוב היות האדם לבדו, כי אי אפשר להנות מהאמת ולהוליד ממנו לבדו. האם אדם חי רק באמת, הוא לא יכול לפתח אותה ולהתקדם בתוכה, מחמת שאי אפשר לקבל את אור האמת עצמותו ממש. כי השכל של האדם, גם בבחינת אמיתויות שבחייו, הוא מוגבל להבין את שורש האמת. אנחנו יכולים להוכיח את זה מדברים מאוד פשוטים. אנחנו עכשיו נמצאים בחדר מואר, ובחוץ יש חושך. לכאורה, שני מצבים סותרים זה את זה. כי אם מלא היה לנו אור פה, היה חשוך כאן. כשנצא החוצה, אנחנו נראה את החושך שמבדיל בין החדר שאנחנו נמצאים בו לבין הרחוב. זו אמת וזו אמת. להבין את המהות של ההבדל, מדוע ההבדל הזה קיים בשורשו, שכל האדם מתקשה להבין. האדם נותן לזה כל מיני משלים, שחושך הוא היעדר אור. אבל מה זה מהות החושך? יש חילוק בגמרא. האם החושך היה משהו שהוא היעדר אור, או ממש, משהו ממשי? כלומר, קשה להגדיר את האמת הזו באופן מוחלט. אז פה נכנס מקום נוסף, לאמונה, שבו האדם מצרף את האמונה אל אותם יסודות של אמת שהוא הצליח להבין בשכלו, ואז נוצר קשר שמאמת אצלו על ידי האמונה. לכן למשל, יש דרכים רבות לשאלה שאנשים שואלים, איך אפשר להוכיח שהקדוש ברוך הוא קיים? שאלה. שואלים אנשים, אני לא יודע כמה מכם מסתובבים אצל נוער או אנשים ששואלים שאלות בכל מיני קבוצות של לימוד, ואחת השאלות זה תוכיח לי שהקדוש ברוך הוא קיים. אני מוכן להאמין, אבל תוכיח לי שהוא קיים. כמה שאדם ינסה להוכיח בהוכחות שכליות את מציאותו של הקדוש ברוך הוא לא יצליח. כי בשלבים מסוימים לא ניתן להוכיח בדרך הכן. לכן אנחנו רואים שגם הראשונים התחבטו בדבר הזה, והרמב״ם למשל מסביר שבדרך הלאו אתה לומד הן. אם לא היה זה, אז גם לא היה זה. ממילא אתה חייב להודות שהיה זה. כלומר, יש דברים שגם אם הם אמת, בכלי השכל שלנו אנחנו לא מסוגלים לקלוט. באופן המלא. לכן פה אומר רבי נתן, על כן אמר הקדוש ברוך הוא, אעשה לו עזר כנגדו. מי זאת העזר כנגדו? זו האמונה שהיא הבחינה של אשת חי. כלומר, האישה מייצגת את הצד האמוני. אמן. ולכן על האישה נאמר, אישה יראת השם. כולנו אומרים את זה בערב שבת. אישה יראת השם היא תתהלל. לא מצאנו איש ירא השם. בחינה הזו היא המשובחת בכל ספר שיר השירים. כי האמונה הקדושה נקראת קלה. ולמה היא נקראת קלה? למה האישה נקראת קלה? כי היא כלולה מהכל. כי כל ההשגות באלוקות, ברוחניות, והידועות הגבוהות, אי אפשר לקבל אלא על ידי אמונה. כי האמונה זה עצם מעצמיו ובשר מבשרו של האמת. כי האמונה היא זאת שמעניקה חיים וחיות לאמת. לכן, כי שניהם אחד, ואי אפשר לזה ולא זה. וקיום העולם הוא על ידי שניהם דווקא. אנחנו רואים את זה בפסוק מפורש, כתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. כלומר, האדם חי בבית אביו ובית אמו כך וכך שנים, ויום בהיר אחד הוא מחליט שהוא מצא את בת זוגו, והוא עוזב. הוא פשוט עוזב, הוא מקים בית משלו. העזיבה הזו, לכאורה, היא מאוד לא פשוטה. היא גם לא אמורה להיות ברורה. איך אתה עוזב בית שגדלת בו, וכל קיומך ממנו עד לרגע זה, ולפעמים מעכשיו והלאה ההורים ממושכנים לעוד 20 שנה, ואתה עוזב לך והולך. ולא רק שאתה הולך, אתה דבק באשתך. והיכן כיבוד הורים? ואיפה כל מה שהיה עד היום? כן, זה בדיוק העניין. ודבק באשתו. למה צריכים לעזוב את הכל? משום שכל החוכמות, וכל התבונות, וכל התובנות, שאדם קלט בבית אביו ואמו, זו אמת. שהוא קלט בבית, האמת של הבית. אבל חסר משהו. זה הצד של האמונה. זה הצד שמחזק ומזין את האמת. ולכן הוא עוזב. לאן הוא עוזב? לאישה יראת השם. שהיא הבחינה של האמונה, כמו שאמרנו. משום שאומר רבי נתן פה, כשאדם יש לו רק אמת וללא אמונה, הוא יכול בשכלו לחקור דברים ולהגיע גם לאמיתויות שהן יכולות על פי דעתו להיות נכונות ומהפך התורה וכפירה. דוגמה, אנחנו יכולים לקחת את מרבים להשתמש בזה, את אלישה אחר, אישה בן אבויה, שכפר על איזה משהו שהוא הבין באמיתות שכלו שלא יכול להיות דבר כזה. והסיפור הידוע, אני אקצר בו, שהוא הלך בדרך וראה אב אומר לבנו, עלה על עץ פלוני ותוריד לי משם את הקן. ואותו ילד עלה לעץ, נפל למטה ומת. ומיד עשה קל וחומר לעצמו. בתורה כתוב בשתי המצוות הללו וערכת ימים. גם בשילוח הקן וגם בכיבוד הורים. והנה זה עשה שתי מצוות שבשניהם יש אריכות ימים ונהרג. אז כנראה שיש אמת אחרת. וכפר. זאת אומרת שהאדם ללא בסיס האמונה שמחזק לו את האמת, הוא כופר. הגמרא דנה מנסה לברר איך אדם כזה גדול יכול להגיע למעמד כל כך נמוך. אבל לפי דברנו כרגע, יש פה בעיה אמונית. ולמה אני אומר את הדברים? הגמרא, אחד מהסיבות שהגמרא מביאה, שכשהיה אלישע בבית המדרש, ואני כמעט מצטט מילה במילה את דברי הגמרא, היו ספרי מינים נופלים מכיסו. זאת אומרת, שהמפרשים של התלמוד מסבירים שהוא היה גם מעיין בפילוסופיה היוונית. וגם בבית המדרש היה לו בכיס. הוא היה לומד בזה. אז זה סדק ראשון. יש עוד מפרשים על התלמוד שאומרים שזה כבר משהו הרבה יותר שורשי, שזה מאבי ואימו בזיווג שלהם. אבל בסדר. לא ניכנס לזה כרגע. אבל אנחנו רואים שאפשר להגיע לאמיתויות כוזבות אם אין אמונה. אם היה השורש האמונה שלו יצוק ללא תמיעות, ללא שאלות, ללא ספקות, אז היה אומר נכון, נכון, שזה מה שקורה, אבל אני מאמין שהקדוש ברוך הוא דיין אמת, ודברים האלה נסתרים ממני. לא מבין למה, אבל זה עדיין לא סותר את התורה. פה זה בסיס האמונה. אז אם כך אנחנו רואים שאמונה בלא אמת היא לא כלום, ואמת זה לא אמונה, היא לא כלום. לכן כשאנחנו אומרים שאדם מחובר לאמת ולאמונה, הרי ממילא יכולים ליצור, להוליד המשך. כי אני באמיתות שלי, במחקר השכלי שלי, מתקדם, ומה שאני לא מבין, אני מאמין שזה רצונו יתברך. ואני ממשיך הלאה, אבל אין לי סדק, אין לי שבר. כי אני אומר, אני בשכלי לא הסקתי, אבל אמונתי נשארה, לא נפגמה. וזה איש ואישה. כי האיש ואישה למעשה מהווים שני צדדים. יש פסוק, כמדומני במשלי, שכתוב בפסוק דבר נורא מעניין, שלכאורה סותר גמרות. אומר הפסוק, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. ויש פה מקום לשאול שאלה מאוד מעניינת. שמע בני מוסר אביך, נכון, אביו שחרו מוסר. בסדר. אבל אל תיטוש תורת אמך. סוגיה שלמה במסכת קידושין דנה, האם האמא חייבת ללמד את בנה תורה? ולמסקנה, הגמרא מגיעה למסקנה מאוד מעניינת. מי שחייב בלימוד תורה זה אבא. והיות והיא לא חייבת, אז היא פטורה מללמד אותו. אני לא מדבר על נשותינו צדקניות שמלמדות. אבל מעיקר הדין היא פטורה. החובה לא חלה עליה, החובה חלה על האב. זאת אומרת, על איזה תורה מדובר? אל תיטוש תורת אמך. אז על איזה תורה מדובר? והשאלה הזאת צריכה להדהד אצל שני בני הזוג, ופה חיזוק גדול לאימהות. אנחנו יודעים שיש הנהגת חז"ל, שילד שמגיע לגיל 3, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, אביו מלמדו, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה הדבר הראשון שאב מצווה ללמד אבנו. כתוב, אביו מלמדו. ומכאן ואילך? הרי הוא ילד בן 3. עדיין נמצא ביד סינר אמו. האם האב פטור מללמדו תורה עכשיו? אנחנו לא מוצאים התייחסות שהאב מכאן ואילך צריך ללמדו. תורה, כלומר מקרא, משנה, לא. האב מלמדו פסוק אחד. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ומה הלאה? למעשה בפועל אנחנו יודעים מה הלאה. מי מלמדו ברכות? מי מלמדו הנהגת השולחן? מי מלמדו את כל ההנהגות שצריך להיות? האמא שהוא איתה. זאת אומרת, זאת התורה שהיא יסודית ומושרשת מעצם בניית הילד מיומו, מגיל שלוש, אבל יותר מזה. האדמו"ר זצ"ל היה אומר, מה זה אל תיטוש תורת אמך? בוודאי, זה מאוד פשוט. הגמרא במסכת נידה אומרת, כשהתינוק נמצא ברחם אמו, מלאך מלמדו את כל התורה כולה, וכשבא לצאת לעולם, מכה על שפתיו, ומשכח לו. זאת אומרת שלמעשה יסוד ושורש, התורה, תורת אמת, כפי שלומדים אותה בשמיים, איפה לומד הילד? ברחם אמו. הוא לא לומד את זה אחר כך עם אביו ועם רבותיו. תורת אמת, כפי שהיא נלמד בשמיים, מלמדו מלאך. מתי זה ברחם אמו? אז היה אומר האדמו"ר, שזה אומרים לילד, שמע בני מוסר אביך, אבל אל תיטוש תורת אמך, מה שלמדת ברחם אמך. זה אסור לך לשכוח. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? ביום יום. על ידי אחד הדברים שהאימהות שבינינו יכולות לומר בפה מלא לדעתי, עיקר ההשקעה בחינוך שאימהות נותנות לילדים מגיל צעיר, זה מצד אחד תורה ציווה לנו, מלמדים אותו מה צריך לעשות בתור ציווי, אבל הרבה מאוד נשים, אימהות, מחזקות את האמונה. אחד המשפטים שבשנים האחרונות מאוד רווח אצל נשים, זה העניין של זה רצון השם, כך רוצה השם, כבר כנראה שזה חיזוק של דברי רבותינו, אבל שם שמיים שגו בפיהם. שם שמיים שגו בפיהם, והילד שומע כל הזמן. זה רצון השם, כך רוצה השם, זה שם שמיים שגו בפיהם, זה אמונה. כלומר, האישה נוטלת את האמונה בבית. עכשיו, בואו נחזור אחורנית רגע. אמרנו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אנחנו יודעים שעל פי הפנימיות, האב מייצג את צד החוכמה, והאם את צד הבינה. אומרים לו, על כן יעזוב איש את אביו, כלומר את החוכמה, ואת אמו את הבינה, מה שהוא קיבל בבית. כי למה? למדנו כבר בעבר שהוא חצוי. כל מה שהוא לא נשא אישה, אז גם החוכמה שהוא למד בבית, וגם הבינה, התבונות, תובנות שהוא למד בבית, הם למעשה לא שלמים. הם חצויים, כי נשמתו החצויה עדיין לא איתו. וממילא, כמו שראינו בסיפור של רב חיסדה, עם רב אמנונה, עם כל גדולתך ותורתך, תחסר, תחזור כשתתחתן. זאת אומרת שלמעשה אומרים לו, תעזוב. כי כל מה שאתה למדת שם, הוא לא שלם. תדבק באשתך, תצא שלמות, הרבה הרבה תובנות שאנחנו, כילדים, כשגדלנו בבית ההורים, אנחנו רואים שהזיווג משנה תובנות. וכולנו, כאנשים נשואים, יודעים שדברים שהיינו רגילים אליהם בבית, פסקנו מלעשות אותם בביתנו הפרטי. כי לאישה זה לא מתאים. האישה לא אוהבת את זה. ואז אנחנו פתאום מפסיקים הרגל כזה או הרגל אחר. זאת אומרת שמה שעשינו מקודם לא היה כמו שצריך. ועכשיו יש פועל אחר. ודבר מאוד מעניין, העובדה היא שאנחנו חיים עם זה. אבל אם היו אומרים לנו לפני כן תעזוב את זה, היינו מוצאים קוף נון טעמים, למה לא? וכולנו כהורים יודעים שאומרים לילד תסדר את החדר. לא, לא עכשיו, אחר כך. יש לו קוף נון טעמים, למה לא עכשיו? אבל כשהאישה אומרת, תשמע, אי אפשר, צריך לסדר את זה, אז אתה מסדר את זה. במוקדם במוחר אתה תסדר את זה. כי אתה יודע שזה מה שצריך להיות. לכן אנחנו מבינים שהזיווג הזה למעשה מעמיד אותנו בשלמות. מביא אותנו לסגירה מוחלטת של זיווג. ולכן כשאנחנו כותבים זיווג, פעם עלה בדעתי רעיון, שאנחנו כותבים אותו בכתב הרהוט, לא כתב אותיות דפוס, אז האות זין וגימל, כשאנחנו כותבים אותם, אז האות זין, הבטן שלה פונה ימינה. ויש לנו וו, או שני וווים, והגימל בדיוק הפוך. מעשה נראה כאילו מעגל שסוגר את כל המבנה הזה ליחידה אחת. זה הדיבור. לכן אם ככה אנחנו מבינים, שרק כך אפשר להוליד ולהצמיח. שזה אמונה ואמת. לכן בואו נסתכל בשיעור שלנו, היום, שלמעשה הוא המשך טבעי של השיעור שדיברנו מקודם, על ייעוד ותכלית. ואנחנו נבוא לבאר את הפסוק שקראנו. ויאמר אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. כבר ראינו בשיעור הקודם, שבתחילת בריאת האדם הוא נברא כיחידה אחת. כמו שכתוב בספר תהילים, קדם ואחור צרתני. כלומר, צורתי הייתה אחת. אבל לא רק אחת בגוף, אלא הוא נברא בהתחלה, בשורש ובמהות הרוחנית, זכר ונקבה. מהות אחת. אלא שהתורה בפסוק שלנו, שאומרת לו טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, מתארת ומסבירה תהליך יצירה של אדם. אבל בהתאם לאופי והתפקיד שהוטל עליו, על ידי הקדוש ברוך הוא. ברור לנו כהורים שאנחנו לא נטיל משימה על הילדים שהיא מראש נועדת לכישלון. אם אנחנו נבקש מילד לטטא את החדר, אנחנו נספק לו מטטא או נאמר לו איכן הוא נמצא. לא יעלה על הדעת של הורה מן השורה לומר לילד תטטא את החדר ואין מטטא בבית. כי ממילא אתה מעמיד אותו בפני מציאות בלתי אפשרית. הוא לא יכול לבצע את מה שאתה אומר. זאת אומרת שעל מנת שילד יעשה את בקשתנו, אנחנו צריכים לאפשר לו א' את הכלים, ב' את הידע. כולנו מכירים בצורה כזו או אחרת, שבגילאים מסוימים, ילדים אוהבים לעשות דברים שאנחנו לא מבקשים מהם. למשל, לשבור כלים בכיור, מתוך שטיפה. כלומר, הם רואים שוטפים, רוצים, בא להם חשק לשטוף, אבל, הופ, אתה נמצא בסלון, ואתה שומע, טרח, כוס ראשונה, אתה רץ למטבח, אתה רואה הילד כולו רטוב, וידיים מלאות סבון, והקוס השנייה ביד. כלומר, יש צורך לומר לילד, אתה רוצה לשטוף כוס? מצוין, בוא אני אראה לך איך. כי אם אנחנו בולמים אותו עכשיו כאן, בחילו רעדה יוחזון, אז שנבקש ממנו הפעם כלשהי לשטוף כלים, אז הוא יגיד, אני לא יודע איך. כי שברתי כלים. סיפר לי פעם אדם, שזו דוגמה הפוכה למה שאני אומר, שהוא לא אוהב לשטוף כלים. לא אוהב. ולא עוזר לו. כל הזמן מבקשה שתמנו לשטוף כלים, לשטוף כלים, לשטוף כלים. הוא משום עצלות, משום לא יודע מה, לא אוהב את זה. וחיפש דרכים איך לשכנע את אשתו שתפסיק לבקש ממנו. אז הוא עשה חשבון פשוט, כמה עולה סט? שווה להשקיע כמה, 100 שקל, 120 שקל, אבל לגמור על סט, ונגמר הסיפור. וכך היה, הוא פשוט שבר, כלים. אמרתי לו שהדבר הזה לדעתי, לא רק שהוא עבר על ברטשחית, כי אין שום סיבה הגיונית, אלא הוא פספס את המטרה המרכזית. המטרה המרכזית, שאשתו מבקשת ממנו לשטוף כלים, זה לא להרגיז אותו. אלא כנראה שאתה לא שותף מספיק, ונותן תחושה של שלמות, של יחד. אז היא מנסה בדרך כלשהי לשתף אותך בפעילות של הבית. אז אתה לא רק שלא הועלת, אלא רק גרעת, כי אחר כך באמת אמר לו, תעזוב, תעזוב. היא כבר לא מבקש ממנו לשטוף כלים. אמרתי לו, אתה צריך לחזור לאשתך, ולומר לה, תגידי לי, אפשר לשטוף כלים? או לא לשאוב ולשטוף. כי זו האמת, ולא לשבור אותם. לכן, המושג הזה של תהליך יצירה של אדם, כדי לבצע את יהודו ותפקידו, זו מטרת הבריאה. עכשיו בואו נזכר מה שלמדנו, את מה שאמר אביו, שבתחילה, עלתה במחשבה לברוא אותם שניים. ולבסוף נבראו אחד. זוכרים שהקשינו עליו? הקשינו על אביו ואמרנו איך יכול להיות? במציאות זה שניים, יש איש ואישה. אלא שהוא מדבר על המהות הרוחנית. אז אם כך עכשיו חוזרת הקושייה למקום אחר. תרצת את הצד של איש ואישה בעולם הזה, בעשייה. אבל בעולם ההוא אתה אומר זה מהות רוחנית, בסדר. אז צריך להסביר מדוע עלתה במחשבה הראשונה דיברו שניים. לכאורה, במחשבה הראשונה, הקדוש ברוך הוא רצה לברור שתי נשמות נפרדות. כך לפי דברי אביהו. רצה הקדוש ברוך הוא בתחילה לברור עם שניים. אלא שזה ההסבר צריך להוביל אותנו לקטע הבא בדף. בתיאור הזה, התורה מדגישה בפנינו כי לצורך מילוי ייעודו האלוקי של האדם, יש הכרח שהביטוי הגשמי הפיזיולוגי של האדם יצא לפועל בצורת שני גופים נפרדים. בהתחלה, כשעלתה מחשבת הבריאה לברור איש ואישה נפרדים, אנחנו מבינים מכאן שכנראה הייתה במחשבה הראשונה תפקידים שונים לאיש ואישה. תכף נעמוד על התפקידים השונים. אבל לצורך שעה בלבד, לשם מילוי ייעוד זה, של צורך השעה, ותכף נבין מהו, שלאחריו יחזור הכל לאחדותו ושורשו הראשוני האחד, כבתחילת בריאתו, כמו שאומר אביהו, נבראו אחד. אז אם כך, מה התפקיד הראשוני שעלה במחשבה לברוא שני נשמות נפרדות לחלוטין? או במילים אחרות, שני תפקידים שונים לאיש והאישה. אם כך, בואו רגע ונחשוב. אנחנו יודעים שאדם כשנברא, לראשונה נברא אחד. בתהליך בריאתו, לאחר זמן מסוים, הקדוש ברוך הוא לוקח עצם מעצמיו, וממנו בורא אישה. למעשה לפני כן, לפי זה, באדם עצמו היו שני הנשמות. כי כל הנשמות כולם היו כלולות באדם הראשון. כי ממנו התולדות, והוא כולל את כולם. כלומר, היו שני צדדים ברוחניות של האדם הראשון. מה הם שני הצדדים הללו באדם? יש מצד אחד את הרצון הפנימי, הטבעי, שהוא לעשות דברים, ויש את הצד של המחשבה לפני העשייה. והם למעשה שני דברים שהם עומדים אחד מול השני, ורק לאחר מכן נוצר הקשר ביניהם, ונוכיח את הדברים. כשאדם בעולם הזה שלנו חולם על איזה רעיון, הוא רוצה לבנות בית, הוא רוצה לקנות דבר מסוים, הוא מהרהר בו, והוא מדמיין אותו. אבל כולנו עדים שרבו דמיונותינו וחלומותינו ממה שבאמת עשינו בפועל. כי יש פער בין מה שאני רוצה לעשות לבין מה שבסופו של דבר אני עושה. אז אנחנו רואים שלכאורה אין קשר בין השניים. יכולה להיות מחשבה, יכול להיות מעשה. עכשיו, באדם הראשון עלתה המחשבה הראשונה לברוש שניים. צד העשייה, כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם. כאשר האדם בגן עדן, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעובדה ולשומרה. זה המשימה. עבודה זו פעילות נטו, תעבוד. שמירה זה כבר משהו אחר. שמירה היא לא בדיוק עבודה. כולנו יצאנו לשמור במקומות מסוימים. שמירה למעשה זה סוג אחר של עבודה. שמירה מחייבת יותר תשומת לב, יותר השגחה, יותר חשיבה, יותר עיון, יותר התבוננות על המקום שאתה שומר עליו. עשייה, אנחנו עושים הרבה פעולות באופן אינסטינקטיבי. בכלל לא חושבים, פשוט פועלים. כי התרגלנו, ואין בזה שום החשבה. אנחנו רואים אם כך שמה שאומר אביו בגמרא, שרצה בתחילה הקדוש ברוך הוא לברותם שניים, כלומר שתי נשמות נפרדים, זה למלא שני יעודים שונים באדם הראשון. מצד אחד העבודה, מצד שני המחשבה, שהיא לא בהכרח מובילה למעשה. כלומר ההתבוננות. לבסוף ברא אותם אחד, שאי אפשר לנתק בין השניים. כי אנחנו אומרים סוף מעשה מוכיח על מה? על המחשבה התחילית. לכן חז"ל, נבין יותר את מה שאומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין מחשבת ישראל למחשבת עקום או גוי לגבי עניינים שאסורים. לגבי גוי חשב גוי לעשות עבירה, לעבור אחד מצוות בני נוח ולא עבר אותם, נחשב לו כאילו הוא עשה. ישראל שחושב לעשות עבירה ולא עשה אותה, לא נחשב. למה? כי במהות הפנימית השורשית, הגוי הזה כנראה היה סיבה חיצונית שמנעה אותו. אבל הוא יעשה את העבירה הזו, במוקדם ממוחה. אבל יהודי שרוצה לחתום, בהרהור, יש אלף ואחד דברים שיעצרו אותו.
הנזק אבל...
מחשבתי כן.
התכנון שלו, המעשה עצמו.
כן, אבל אנחנו רואים, ברגע, בסוף אם הוא פועל, כן.
ואם לא,
אז... אם הוא לא פועל, פגם במחשבה איזה פגם, אבל הפנימיות בעניינים שאנחנו כרגע לא נכנסים עליהם. יש פגם במחשבה.
העבירה.
העבירה אם הוא לא עשה.
עירורי.
נכון.
העבירה הם יותר קשים.
נכון, ודאי. למה עירורי העבירה קשים מהעבירה? כי אדם שמתאבה לדבר מסוים, ועשה, עבר, תאוותו נגמרה. אדם שמערער בעבירה ולא מפסיק, תאוותו בלתי מפסקת. לכן הם קשים. אבל אם האדם, כמו שאמרנו, ישראל שמערער עבירה, יש הרבה דרכים שהוא נבלם, כי הייתה לו תאווה זמנית, שמע איזה שיעור, שמע איזה שיר, התעורר לי תשובה, וגמרנו, זה יצא, הפסיק. כלומר, מה שמדובר שם, שלא הוא ממשיך להערער, אלא שהוא פסק מלהערער, אז זה לא נחשב לו שהוא עבר עבירה, כי את העבירה הוא לא עבר. כי זה לא שורשו ומהותו של יהודי. הוא לא רוצה לעבור את העבירה. אלא כשיש לו תאווה. לכן, נמצא אם כן, שהתורה לא מייחזת את הפסוק הזה לבריאה הראשונית, לא טוב להיות האדם לבדו, אלא לתיאור לעשייה, באותה תוצאה של יציאה של מן הכוח אל הפועל אחר מעשה הבריאה. כלומר, מה שכתוב בפסוק כאן, ויאמר אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, זה לאחר בריאתו כבר, במושג הגשמי, אעשה לו עזר כנגדו. לפי זה, מה אנחנו מבינים? שהמילים לא טוב, שהתורה משתמשת בהם, צריך להוביל אותנו למסקנה, שטוב הכוונה היא שלמות. אחד הפסוקים היפים, שאנחנו יכולים להוכיח את האמירה הזו, אצל משה רבנו. שאצל משה רבנו כשהוא נולד כתוב, ותרא אותו כי טוב הוא. כלומר, ראתה אותו שלם. שלמות. כלומר, מושג טוב מהווה שלמות. דבר נוסף אנחנו רואים את זה, ביום השישי לבריאה. יום השישי לבריאה נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וערב ויבוקר יום השישי. כלומר, ביום השלישי, כשנשלמת מחשבת הבריאה, ואנחנו נכנסים אל השבת, שבה אין עשייה, ולמה אין בה עשייה? מקובלנו מהבעל שם טוב, שהסביר שכל השבוע אנחנו עובדים. כתוב ששת ימים, תעשה מלאכתך. כלומר, מה זה מלאכה? הצורך שאני פועל ועושה נובע מחסרון ותיקון של מה שאני פועל בו. ולכן אני צריך לפעול בו. מסבירים בחסידות שכל פעולה, כל מלאכה שאדם עושה, הוא מברר אותה בדרך הפעולה שהוא פועל בה. מה לעשות ומה לא לעשות. זה לעשות כך ולא אחרת. נוצר מצב של בירור. בשבת, אנחנו יודעים שאחד המלאכות האסורות מדאורייתא זה מלאכת בורר. ולמה אסור מלאכת בורר בשבת? כי אין בירור בשבת, כי השבת היא מושלמת, היא שלמה. כי השבת מקודשת על ידי הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בשבת, אנחנו אומרים, ויחול לשמיים וארץ בכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השם נחתו אשר עשה, ויברך האלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו. כלומר, הקדושה של יום השבת, היא לא תלויה במעשים שלנו, אלא להפך, בהיעדר עשייה. כי השבת היא שלמה. אז אם כך, אנחנו רואים, שכל מה שנברא מהיום הראשון ועד השבת, היו הכנה לשלמות של השבת. לכן ביום האחרון נאמר בו, טוב מאוד. אמנם ביום השלישי גם כן נאמר, פעמיים כי טוב. אבל למה שם נאמר פעמיים כי טוב? בואו רגע נחשוב. ביום השלישי, כאשר הקדוש ברוך הוא נמצא באמצע מהלך הבריאה, יש שלמות של מעשים ויש שלמות של תכלית. שלמות המעשים ביום הראשון והשני בא לידי ביטוי ביום השלישי. ומכאן ואילך, כמו שידוע מחז"ל, שמיום ראשון ועד שלישי אנחנו מקבלים שפע וברכה משבת שחלפה, כלומר יום ראשון, שני ושלישי, ומיום רביעי ואילך משבת הקרבה. זאת אומרת, יום השלישי פעמיים כי טוב זה על מנת להשפיע מיום הראשון אל השלמות המעשית עד כאן, אבל ההמשך הוא להגיע אל התכלית. ומה התכלית? בריאת האדם. כי כל מה שנברא, נברא לאדם. על כן, המושג טוב הוא מושג של שלם. עכשיו, מצינו גם במדרש קהלת דבר יפה. יש פסוק בקהלת שאומר, ראה את מעשי האלוקים. מה יש לנו לראות במעשיו של הקדוש ברוך הוא? אומר מדרש קהלת, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. קיצור, עשה לו סיור שלח, סיור בטבע. אמר לו, ראה מעשי, כמה נעים ומשובחים הם. וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. כלומר, הכל נברא לתכליתך, עבורך. אבל שימו לב עכשיו למדרש. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אני יכול לקלקל רק מה? דבר שהוא לא מקולקל. כי דבר שמקולקל כבר הוא מקולקל. אני רק יכול להוסיף קלקול על הגלקול. אז מה אני צריך להיזהר? הוא כבר מקולקל. זאת אומרת שלמעשה, כשהקדוש ברוך הוא מסובב את האדם, בסוף תהליך הבריאה, הוא אומר לו, הכל שלם ומושלם. תיזהר לא לקלקל. אם כאן בפסוק הזה שלנו, שאמרנו לו טוב היות האדם לבדו, התורה למעשה באה ללמדנו שלא טוב, הכוונה לא שלם יהיו מעשיו של האדם. גם כשהוא ימלא את היעדים האלוקיים שלו, אם הוא יהיה אחד. וזה לא טוב. לכן מוטב שיעשהו שניים. כדי שיהיה עזר כנגדו, לבצע את התכלית. לכן המושג פה הוא לא טוב. ואנחנו יודעים שבכל מקום שאנחנו משתמשים במושג בורא, ברא, בריאה, זה מושג של יש מאין. כי לברוא יכול רק הקדוש ברוך הוא. כי זה יש מאין. כלומר, כשאנחנו מדברים על עולם רוחני שהופך להיות מעין ליש, אבל היש הזה מהו? תיקון, זה עשייה. לכן רש"י, כשהוא מדבר על הרקיע, שכתוב ויעס, זה לשון תיקון, עשייה, נכון? רש"י שם לב מיד הדבר הזה, וכתוב על הפסוק ויעס אלוקים את הרקיע, מיד אומר רש"י במקום, תקנו על עומדו והיא עשייתו. כי זה צריך תיקון. כלומר, הרקיע אנחנו יודעים שכשהיה רקיע, עד שהקדוש ברוך הוא לא תקע אותו במקום, הוא היה בכל מקום, למעלה ולמטה. לכן רש"י מיד אומר, הוא מתקן אותו במקום, מעמיד אותו במקומו. לכן כשהפסוק מדבר על יעשה לו עזר, הכוונה היא שאני יוציא מהכוח אל הפועל מה שנברא בו בשורש. זכר ונקבה אברהם. זה למעשה היציאה של יעשה לו עזר. להעמיד אותו על מקומו. ואחד הדברים המעניינים, שאני רוצה רק נחיים את זה פה בדף, אבל נסתכל בהמשך הפסוק, מיד שאחר הפסוק שקראנו, ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, הפסוק הבא פשוט מדהים ביופיו. מיד כתוב אחר כך, וייצר אדוני אלוהים מן האדמה. כל חיית השדה וכל עוף השמיים, אבל כתוב ייצר עם יוד אחת. כשאצל האדם נאמר, בפרק ב' פסוק ז', וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפר באפיו נשמת חיים, והיה אדם בנפש חיה, וייצר כתוב פה שני יהודים. אז אם כך, מה ההבדל? התורה משנה מסגנונה. כאן שני יהודים, ופה לאחר שהוא ממובן שהוא לא יכול להיות לבד והוא לא שלם והוא צריך אישה כדי להגיע לשלמות. מעניין לראות, חז"ל אומרים וייצר, מה זה וייצר? שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. כלומר לפני שבכלל נברא האישה היו לו שני יצרים והייתה לו צריכה, היה לו מאבק בין שני יצרים, אבל אחר כך עשה לו עזר כנגדו וייצר. כל המציאות הופכת להיות אחרת. נכון שמדובר על החיות ועופות השמיים, אבל שימו לב את המשך הפסוק. ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. וזה צריך להדהד באוזנינו. מדוע עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא העביר לפניו את כל הבריאות, כל הבריאות שהיו, שייתן להם שמות? על יסוד מה שאמרנו עד עכשיו, נבין היטב. כי האדם לא היה שלם. ויוב הוא לא היה שלם, הוא לא, חז"ל אומרים איך הוא קרא להם שמות. בואו נראה. רש"י אומר, וכל אשר יקרא לו האדם לנפש חיה הוא שמו, רש"י אומר, פרסהו, סרסהו ודרשהו. כל נפש חיה, אומר רש"י, אשר יקרא לו האדם שם, הוא שמו לעולם. וחז"ל אומרים, שאז הוא ידע לתת שמות איך, הוא ראה את המהות הפנימית של מה שעמד לפניו. זה האדם לא יכול היה להגיע לפני כן. רק כאשר אעשה לו עזר כנגדו, הוא מסוגל להגיע לשלמות. הוא מסוגל לראות ראייה פנימית, רוחנית, מהותית, של מה שמובא לפניו, והוא שמו לעולם. לכן השם הזה נשאר לעולם, כי הוא לא משתנה, כי זו המהות, כי זו ראייה פנימית, שלפני כן האדם לא יכול היה לעשות את זה. לכן רק לאחר העניין של יעשה לו עזר כנגדו, הוא יכול להביט פנימה. לענייננו אנחנו, כאשר אנחנו מדברים על איש ואישה, אנחנו צריכים להכניס בליבנו ובדעתנו שמדובר פה קודם כל על שני יסודות, אמת ואמונה. א', האמת היא שהאדם בעולם הזה ללא אישה שרוי בחטא כל הזמן, ככה זה אומרים. יותר מזה, באותה סוגיה בקידושין שהגמרא מדברת על זה עם רב חיסדש ורב הונא שם ורב ימנונה, ראינו שרב חיסדא אומר, לשיטתו, שאם אדם הגיע לגיל 20, לא ניכנס עכשיו לגיל הזה היום בדורנו, ולא נשא אישה, בירור כל ימיו. אדם חוטא כל ימיו. גם אם הוא נשוי והוא ייפטר בגיל 150. זה דברים נוראים. ומה הערעור הזה? זה ערעורים של ספקות. של כל מיני דברים שלא ברורים לו. כי יש זמן שבו האדם צריך לעזוב את אביו ואת אמו ודבק באשתו. לכן, כשאדם זכה והוא כבר נשוי ויש לו בית, הוא צריך לדעת שהאישה היא החלק שמשלים אותו. וכולנו יודעים וכולנו בעלי ניסיון שנשים מאוד 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 דקדקניות. בדרך כלל הן שמות לב לפרטים הקטנים, מה שאנחנו כגברים לא כל כך שמים לב, ולפעמים זה מאוד מרגיז, כי יש להם הערות, ואתה יכול לעשות פעולה מסוימת ולהגיד לך, אבל סליחה, תסתכל, זה לא יסתיים, אבל מבחינתך כבר זה עבר, זה פסה, עשיתי כבר, לא לא לא, אבל הן מאוד מבחינות בפרטים הקטנים. ולמה? כי באמונה אין מקום לשאלות. אמונה זה אומר אני מאמין, ואתה לא יכול להסביר אמונה. כך אני מאמין. זה כמו שהכוזרי מביא כדוגמה, שהוא מדבר עם מלך כוזר, כי אחד מההוכחות, אומר רבי יהודה הלוי, שאם היית רואה פרה מעופפת במו עיניך, גם אם כל העולם יעמוד מולך ויגיד שאתה שותה, אתה לא תזוז מדעתך, כי ראית במו עיניך. כי האישה מבחינה באותם הנקודות מהיותה יסוד של בינה יתרה. ואני אמרתי את הרבים פעמים רבות, ואני אומר את זה שוב, ואני כנראה אגיד את זה עוד כמה פעמים. מה זו הבינה היתרה הזו? מהמילים שחזל אומרים בינה יתרה, זה לא אומר שלך אין בינה, אבל אצלה יש יותר. האדם צריך לדעת שבדברים שקשורים בהתבוננות, בעמקות, אשתו משלימה אותה. ואני אסיים פשוט מדוגמה של חיים אמיתיים. זכורני פעמים רבות שכשהיינו באים אל האדמו"ר, גם אשתי ככה יכולה להעיד על כך, כשהיינו הולכים לשם סתם באמצע שבוע או באירועים אחרים, והיו אנשים שואלים שאלות את האדמו"ר, או סתם בזה דיבור. אז מדי פעם ככה שהייתה עולה שאלה שהיה צריך עומק, אז היה ככה אומר, נו, רב בצינת שומן, מה שואלים אותי? והיא אומרת לו, מה שואלים אותך? והוא היה חוזר על השאלה. והיא הייתה אומרת לו, נו, אז אולי ככה. היא הייתה משתפת איתו בתהליך המחשבה של התשובה. וזה בכל בית קטן, כי לא הייתה יושבת שאנשים יחסים איתו. והיא הייתה עונה מה שהיא עונה לאותו עניין, והיא אומרת לאותו אדם שבא לשאול, או אתה שומע מה שאשתי אומרת? נו נו, אתה רואה את הדברים חכמים? אני לא חשבתי על זה. היית רואה בפועל מעשה רב, שאף על פי שהיה גדול וענק ביראה וקדושה וכל מה שאפשר לומר, הוא היה שואל ומתייעץ עם אשתו ביום יום בפשטות, כי זו באמת תובנה אמיתית של מהות איש ואישה, של מהות הטוב והשלמות. אנחנו שנגרש מחר לחג מתן תורה, אנחנו יודעים שחז"ל במדרשיהם הרבים ממשילים את עם ישראל, את הקדוש ברוך הוא, כחתן וכלה, על בסיס נבואות שהקדוש ברוך הוא מדבר אל עם ישראל כחתן וככלה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. משל יש, שראיתי אותו אני חושב השבת, לאדם שהיה איש עמיד בעל ממון, והיה לו בן שרצה, הגיע זמנו להינשא. בוודאי שהיה כנראה לשטחנים קל מאוד למצוא שידך, והרשימות היו מלאות, וגם הכיס והארנקים שלהם היו מלאים. אבל הבן דחה את כולם. כל הצעה שהייתה, לא רצה. כי שלחו אליו אנשים במעמדו. הצעות של ממון וכו' וכו'. והוא החליט ללכת ולחפש לבדו את העזר כנגדו. אבל אני רוצה שנשים לב למימד שהוא מחפש. והוא מגיע ככה בחיפושיו, בעקבות איזה שטחן שהציע לו ללכת לאיזה כפר, ששם הוא חושב שנמצאת בחורה, יראת השם, שמתאימה למחשבותיו. והוא הולך לשם, הוא מגיע אל משפחתה, נכנס, מתארח, הוא פונה לאבי הנערה, הוא אומר לה, אני רוצה להינשא לביתך. אומר לו, אב, תראה, אני איש פשוט, אין לי, אני אדם, אתה רואה, פשוט מאוד, אין לי ממון רב. אתה איש עמיד, עשיר. אתה חושב שהוריך יסכימו לחתונה שכזו? הרי בוודאי שלא. אז, מה השייכות? עונה לו אותו בן, אומר, ממון זו לא השאלה. אני אעשיר אותה. לא באתי בשביל ממון. אומר לו, אב, תראה. אולי לא באת בשביל ממון, אבל זה לא מסתדר. זה סגנון חיים אחר, זה תפיסות אחרות, זה הרגילים אחרים. זה לא מתאים. אמר לו אותו הבן, אתה יודע מה אבא? ברשותך, אתה מרשה לי לדבר עם ביתך? נראה אם היא מתאימה לי במחשבות שלי. טוב, ניתן האישור. הבחור מדבר עם אותה נערה, ומוצא אותה באמת מתאימה לרצונותיו. יוצא לאב, אומר, תשמע, אני רוצה את ביתך. אמר לאבא, כבר דיברנו על כך, שזה לא נראה מתאים. למה זה לא מתאים? כי הבת שלי לא תעבור לגור בארמון שלך, כי ההורים שלך וסביבתך לא תקבל אותה. ואני לא מעוניין להכאיב לה. אני רוצה את עושרה. אותו רגע, אותו בן אומר, תדע מה? אין בעיה. אני נשאר כאן איתך, ואני מבטר על כל מה שיש לי. כי אני אחפש בביתך, ולא בכל השם. אבל אתה משוכנע שזה מה שאתה רוצה. אבל לא, כן, בוודאי. כי אני רוצה את המידות שבה. אני רוצה את העירת שמיים שבה. כי אני מרגיש שזה מה שאני צריך כדי להשלים אותי. וזה מה שאני חסר. אז כל השאר זה שום דבר. זה דברים צדדיים. אמר לו, אבא, טוב, אם זה כך, בוא נעשה הסכם, בוא נעשה תנאים. והם מסכימים ועושים תנאים. הבחורה מרוצה, הבחור מרוצה, שותים לחיים. זהו, עושים וורט. אחרי שהוורט נגמר, אומר המחותן לחתן הצעיר, אומר לו, תשמע, יואב, אתה עכשיו בן בית, עשה לי טובה, קח את המפתח הזה, יש שם קופסה בצד, אתה מוכן לפתוח אותה? כן. אתה ברור, ניגש את הקופסה, פותח אותה, והיא מלאה, באין סוף של אבנים יקרות, כסף וזה. סתכל לבן ואומר לאבא, רגע, מה זה? בוא נגיד לך, אני באמת איש עשיר מאוד. אבל מאז שאני נולדה ביתי, אני קיבלתי על עצמי להסתיר את הכל גם בהנהגות שלי בחיים. והפכתי להיות איש פשוט, כדי שאף אחד לא ירצה אותם בגלל הממון. אתה שחפצת בה, לא בגלל הממון, זכית גם וגם. זה סוג של סיפור, נכון, אבל זה המשל שיש בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. יש מנהגים שונים, ומיד נסביר את המשל, בחג השבועות. מנהג אשכנזים לומר הקדמות מילים, משרשיות פשוטה, זה פזמון ששרים אותו, לכבוד החיבור של הקדוש ברוך הוא והתורה בישראל. יש מנהג בקהילות ספרד, יש מה שנקרא שיר התנאים, שזה כתובה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל בשני הצדדים האלה, אנחנו רוצים לומר לקדוש ברוך הוא דבר אחד. אנחנו הקלה, אתה החתן. זה הזיווג השלם. כי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, למעשה, הם יחידה אחת. אנחנו אומרים, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, וכבר ידוע שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ומה כתוב בתפילה, בתפילה של הקדוש ברוך הוא? אתה, מה כתוב שם? אנחנו אומרים שמע ישראל השם אחד, והוא אומר, ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ. יש חיבור אחד. שם אחד ושמו אחד, ועם ישראל אחד. וכשאנחנו מחברים את המילה הזאת אחד ואחד, אנחנו מגלים את השלמות. כי אחד זה 13, נכון? לא תהיתי בחשבון. א' ועוד ח' זה 9, ועוד ד' 13, 1 ועוד 1 זה 26, שם הוויה. כאשר מחברים את האיש והאישה, אנחנו מחברים חיבור אמיתי של השראת שכינה בבית. זה המשל שהיה לנו. האדם צריך לדעת שהיהלומים והאבנים היקרות והעושר שיש בבית הוא זה שיש לפני שמוצאים את הצד הגשמי בבנק. אדם יכול להיות צנוע במה שיש לו ומאושר ושמח כל הימים. דוגמאות יש לנו גם בהווה וגם בעבר. רב אריה לוין מעולם לא טען שקשה לו, גם אשתו לא, אבל הם גרו מתחת גרם מדרגות ולא הרגישו חסרים בדבר, כי השלמות שלהם הייתה חזקה מהכל. כל השאר היה מאוד מאוד צדדי, מאוד מאוד שולי. היה את מה שצריך, לא צריך אותו. אתמול הייתי באיזה ברית מילה ופגשתי שם את נכדו של רב אריה לוין, הבן של רב רפאל, זכר צדיקים לברכה. אתה רואה את הפשטות, אתה רואה את הצניעות, ואתה אומר, כזה ראה וקדש.
הוא אב בית דין?
כן. יש מציאות כזו. זה קיים. זה לא מילים באלמה. אלא שוב ושוב נזכיר, זה עבודת זיכוך. כל צד צריך לדעת שהוא המשלים של ראהו. ואז זכו. שיהיה לנו חג שבועות קדוש, בזיווג שלם בינינו, כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, ושיהיה שלום בבית ושמחה בבית ושלווה בבית בחג. זה נותן הרבה כוח להמשיך הלאה לקראת הימים הבאים. יש לנו חג שבועות שמח.